אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
כשאני עובד בספרי הזה, אני מציע לאנשים ספר שירה, הם אומרים, אני לא מבין בזה. לא צריך להבין בזה. אז באותה מידה, כמו שלא צריך להבין בזה, אני גם לא יודע להסביר למה אני אוהב את זה. אני פשוט אוהב את זה. וכמו בהרבה ספרי שירה, יש סתימות מסוימת שאני אוהב. ואומרים לך, המשוררים הגדולים אומרים לך, קח את זה מכאן. אז אתה לוקח את זה מכאן.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. אורח אחד באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום נמצא איתי הסופר והמשורר אודי שרבני. דבר ראשון, שיר מספר שירה חדש ששמו בכורתי, מחזור שירים בגדילה שכולו מוקדש לביתו הבכורה. מה שמה אודי?
קוראים לה תמרה.
איזה שם יפה. אם הייתה לבת גם הייתי קוראת לה או תמרה או תמר.
פעם אולי תחצי את הכביש שעליו החלטנו מה שמך. חצינו באלכסון, חבוקים, ועד שהגענו למדרכה השנייה כבר ידענו. לפני כן, אמא הייתה עם האולטרה, אבא נשאר עם הסאונד. מגפה, אבא נשאר בפינה. ואז אמא יצאה ונהיה גוף שלישי. מעכשיו גוף שלישי. היא יצאה בדמעות ושמר בתוך סקיות. הם התחבקו, ואז היא אמרה שזאת היא, שזאת בת. גוף שני שזאת את. אחרי זה חצו, המכוניות נעצרו, ובזמן שחצו הם ידעו. פעם אולי תחצי את הכביש שעליו החליטו מה שמך. פעם אולי תלכי על עצמך.
שלום אודי.
שלום.
אז יש לך ספר שירים חדש בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
נכון.
ולפני כמה חודשים ראה רומן שלך.
נכון.
אור, ששמו כל קשר בין הדמויות. תמיד כתוב הרי בספרים, כל קשר בין הדמויות לבין מה שנכתב בספר לבין המציאות הוא מקרי בהחלט.
נכון.
אז אתה לוקח את הסלנג הזה.
ומקצר אותו, כן.
מקצר אותו ומשחק עם הדמויות שלך בספר ועם הדמויות מחוץ לספר. אז בספר השירה יש קשר בין הדמויות.
כן, פה באמת יש קשר בין הדמויות. זה ספר שמוקדש לביתי תמרה. שיצאה מאהובתי מאיה, ואנחנו שם.
וברומן שלך, כל קשר בין הדמויות, יש שלושה חלקים. אנחנו נדלג היום בין שני הספרים.
אוקיי.
ואני אעשה לך קשרים, ונתיר את הקשרים, ונקשור שוב.
טוב.
אז ברומן שלך, כל קשר בין הדמויות, שראה אור במסגרת הסדרה הדשא הגדול, שעורכת נבית בראל בהוצאת פרדס, יש שלושה חלקים. בחלק הראשון, שמתרחש בזמן הקורונה, כולם סגורים בבית, גם הגיבור ואשתו, שאין להם שם. הוא סופר ספרי בלש, מתח לא במיוחד מצליח. היא מתרגמת מצרפתית. הם גם בעיצומם של טיפולי פוריות. והסגר גם תופס אותם באמצע מעבר דירה, אז בכלל גם החיים סגורים בקופסאות. כל החיים
כן.
סגורים בקופסאות.
כל זמני.
אב של הגיבור מזדקן, גוסס, מאבד את הזיכרון. זה גם דבר מאוד חשוב, הנושא הזה של איבוד זיכרון. בחלק השני של הספר, יש רעיון עיתונאי. אחרי שיוצא ספר חדש לסופר, הספר שיוצא הוא ספר שקודם פורסם בצרפתית, בפריז, הוא מאוד הצליח שם, ואז הוא תורגם לעברית.
ברוורס.
ועיתונאי מגיע לרעיון, יש פה גם רעיון מעניין עם המון המון שורות פילוסופיות על מה זה ספרות, מה זה כתיבה, כי הגיבור של הספר עושה מעשים נוראים שעכשיו תחת תרבות הביטול אף אחד לא היה מתייחס אליו. אז האם הסופר הוא הגיבור? וגם זאת פרודיה, פרודיה על מה זה רעיון. אולי גם כל התוכנית הזאת שלנו היא פרודיה, כי אנחנו גם משוחחים כאן. ובחלק השלישי, שהוא אולי היפה ביותר, הוא חלק קצר, ויש בו מונולוג של האישה מהחלק הראשון. היא כבר חיה בנפרד מהסופר, היא חזרה לפריז, אותה מתרגמת. אנחנו לא יכולים לעשות ספוילרים, כי זה ירוס את כל הספר. אבל הוא כולו עוסק במה זאת משמעות הכתיבה, ומה היא משמעות התרגום, ומה המשמעות של השפה. פרק קצר, אבל הוא יפהפה.
זה כיף, תודה.
הפכת להיות אישה.
אני יכול להפוך להיות הכל. באמת. והרבה פעמים מדברים על שחקנים שהם עושים איזה מטמורפוזה, אבל אני חושב שגם כותבים חייבים את זה בשבילם. חייבים להיות כל פעם משהו אחר. מה שהספר דורש מהם הם צריכים להיות.
אני קוראת מגב הספר. הספר, הרומן שלך, כל קשר בין הדמויות.
זה הסופר כותב את גב הספר.
אני סופר. ככה, אודי שרבני, מחבר הספר הזה שאתם אוחזים, החליט. אני לא יודע למה הוא כתב את הספר הזה, אני רק יודע שצריך לא לעשות פרובוקציה, כי פרובוקציה זה אותו דבר כמו לפחד, רק הפוך. זאת גם התשובה שהוא החליט, שאני גיבור הספר, אענה לעיתונאי שבא לראיין אותי אחרי ההצלחה הספרותית העולמית שלי. יש כאן פרפרזה גם על הסיפור של בורחס, שהולך משהו כמו האחר בורחס, הוא מי שקוראים לו דברים, ואני לא יודע מי משנינו כתב את הסיפור הזה.
מישהו אמר לי, זה האמת שהרעיון לגב הספר הגיע מנבית ברל, העורכת, שהיא אמרה, וואלה, תקשיב, אולי תכתוב איך שגיבור הספר כותב. תכתוב שגב הספר זה הגיבור כותב, ולא איזה טקסט אינפורמטיבי. ועשינו את זה, ואני מאוד שמח שעשינו את זה.
אז בוא נקרא קצת מהספר, זה מהחלק הראשון, הם סגורים ביחד.
זה הגיע ממנה. היא הציעה לתרגם לצרפתית את כתב היד החדש שלו, ולעניין את ההוצאה שהיא עובדת איתה בצרפת. זה לא היה מגיע ממנו. בהתחלה הוא סירב ונתמך בכך שזה לא הדבר הכי טוב שלו. אבל עכשיו, כשהוא נתן לה לקרוא את העמודים הראשונים, היא התלהבה. הוא ניסה, כמו תמיד, הוא אוהב לאזן את הצד השני כשזה מגיע למחמאות, להגיד לה שזה מכיוון שהם כל היום ביחד, תקועים בסגר ואין לה באמת לאן לברוח, אלא לשפה שלו. שזה מה שיש לה עכשיו, אחורי הקלעים של תנועותיו, מחשבותיו ודרכו אל השירותים. שכל זה משפיע על הקריאה שלה. היא ביטלה אותו והציעה לתרגם את זה. ההצעה שלה התחברה לזה שהוא החליט במעין קדישות מעונה לא לשלוח את כתב היד החדש הזה להוצאה שהוציאה את ספריו הקודמים. היה נדמה שההוצאה קפצה על המגפה והחליטה לעשות את המהלך עליו חשבה כבר הרבה זמן. אם עד עכשיו ספרי שירה דרשו מימון עצמי או קישוש כזה או אחר של מחבריהם כדי לצאת לאור, הרי שעכשיו זה הגיע גם לספרי הפרוזה. לא היה צריך להגיד לו את זה. זה פגש באוזניו כמטוסי נייר. יותר מאשר כסף, זה היה מצידו עניין של נראות. הנה הוא, שוב, לא סופר חשוב דיו, כדי שהספר שלו יצא ללא מימון עצמי, ומצד שני גם לא פוטנציאל עתידי שהוצאת הספרים תשקיע בו. הוא רק עם הצעה עומד ללא יכולת לזוז באותו נער בוצי, עם אותם אחרים ששילמו מכספם הפרטי להוצאת ספרם. מנסים לזוז בין טעויות הגעה. הוא הסכים.
הגיבור שלך, גם אם אין לו שם, אתה רומז בכל מיני מקומות שיש בו חלקים מאודי שרבני, ואתה מדבר על מצב הוצאות הספרים בימינו.
כן, אני חושב ש... אני באמת זוכר את הפסקה הזאת ספציפית שכתבתי, ובאמת את העצבות הזאת, או את החוסר אונים הזה, שנגיד אתה יכול לכתוב משהו ולא נותנים לך. זה בעצם... אני חושב שמי שמאושר בעולם זה מישהו שמקיים את הכלים שניתנו לו. אם אתה לא עושה את זה, אתה מתוסכל.
אתה מרגיש חשוב. אבל את עצבות, את העשייה הספרותית, את ההתרופפות, ההתפרקות.
תראי, אני אגלה לך משהו.
דברים שאתה כותב עליהם ברומן הזה. כן. הקשרים שמתרופפים, אפרופו קשר בין הדמויות, אולי גם הקשרים בין הקוראים לבין הסופרים,
אז אני מגיע
הולכים ומתרופפים.
אני מגיע גם ממקום... עוד יותר שני צעדים קדימה, אני עובד בספרייה, ואני ספרן, ואני רואה מה קורה. אני רואה את התהליכים האלה דרך הקוראים, וברוורס אני יכול להבין את הכותבים עצמם, איך הם פעלו מתוך מה לעשות, איך לעשות, איך לעשות שזה יצליח, איך מכוונים למצב מסוים. אני משתדל להתנתק מזה, אבל זה מגיע אליי, אין ברירה.
אז אנחנו נדלק פה על הרעיון העיתונאי המשעשע והפרודי. יש לכם פה רעיון עיתונאי, מספיק, שעה שלמה, אם אתם רוצים אחר כך תמצאו גם את הרעיון העיתונאי ברומן. אבל אני כן הולכת כאמור לחלק שאני ממש התאהבתי בו בגיבורה שלך.
אבל לפני כן אני רוצה להגיד למאזינים, שאת קראת את הספר ומסומני אוזני חמור, וזה כיף, וזה העניין של הספרות.
ברור, אני קוראת ואני מקשקשת בספר, ולכן גם קשה לי עם ספרים דיגיטליים, אני צריכה את החומר, אני צריכה להתפלש עם הספר שלך. אבל אני כן הולכת כאמור לגיבורה שלך, שבין היתר היא אומרת, אנשים הולכים שולל אחרי כתיבה בגוף ראשון ומצמידים לך חיים פרטיים. כן, היא מזהירה אותנו, קוראים, אל תלכו שולל אחרי כתיבה בגוף ראשון. מדי פעם הייתי שואלת אותו, כותבת לו, אז כבר לא ממש דיברנו אחרי שהם נפרדו, בנוגע למשפט מסוים, רק כדי להשאיר את האש הקטנה קטנה. בהתחלה עוד תרגמתי אחד לאחד, ירי מתרגמת את הספר שלו, אבל עם הזמן זה כבר היה ספר אחר, שונה בתכלית ממה שהוא כתב, משום שכבר הייתי יותר מדי בתוככם, וידעתי להצמיד זוגות של שורשים. אז הבלש הפך גם בלשן. זה משפט מקסים. היא הרי מתרגמת בלש של האהובה לשעבר, ובעצם העניין הזה של לתרגם, ובכלל זוגיות, אולי זה גם זה סיפור בלשי. אנחנו צריכים כל הזמן לפתור חידות, להיות ערים.
בגלל שהיא לא נולדה בארץ, והיא צרפתייה, והיא בזוגיות עם אותו סופר, אז הרצון שלה היה לדעת כל השפה העברית עד שהיא תמות בתוך השפה. וזה קשה, וזה לא ממש מצליח תמיד. אנחנו לא יודעים את כל המילים בעולם, אבל יש דווקא משפט אחר שמרמז על זה. הנה, פרק י"ז. דברים בעברית שהיא שמה אליהם לב. כשיש מילים שדובריהן לפתע עוצרים, מוציאים פנס מפיהם ומאירים את האות הנכונה שהם התכוונו אליה, זה כמעט תמיד מסתכם במילה להעניש. היא אוספת כאלה. ועכשיו, בגלל שאני אנסה להסביר את זה, זה יערוס את זה, כי כתוב פה להעניש באלף. ובאמת, זה מה היא אוספת כל מיני מילים כאלה, שהם שדרך השמיעה אפשר להבין אותם אחרת, וכמו הרבה אנשים, הם תמיד אומרים, להעניש באלף, התכוונתי. אז היא אוספת כל מיני מילים כאלה.
בסוף היא מענישה אותו בעין.
כן.
ושוב, אני כל כך רוצה לומר מה היא עושה, אבל אי אפשר כי זה יערוס את הספר. תשמע, הספר הזה מתרחש בסגר. חשבתי שבכלל פעולת ספרות, פרוזה, יותר משירה, הוא מצב של סגר. כדי לכתוב ספר, אתה סגור, אתה צריך להמציא דמויות. אז בעצם זו הפעולה הספרותית האולטימטיבית.
אבל עם זאת, תחשבי כמה חורים בגוף הוא צריך כדי שהמציאות תבוא אליו. הרי הוא שומע רפליקות, הוא רואה מצבים, הוא צריך לכתוב עליהם. אז יש לו כל מיני מסננים, חורים, שהמציאות, הוא חייב להסתגר, אבל הוא חייב את הפתחי עברור האלה בשביל שהעולם יגיע אליו. ובכלל, אני חושב שהכתיבה אולי עכשיו, עם כל מה שקורה בעולם, וכולם, אני קורא לזה שחייה בשיח, אנשים יותר מדי שוחים בשיח, באיך לדבר, במה מותר ומה אסור, אני חושב שאולי הכתיבה קצת צריכה ללכת לאחור, עוד יותר להסתגר ולהתעסק רק בכתיבה, שהכתיבה תהיה ללא רפרנסים, ללא
קשר לדמויות.
בדיוק.
בגלל שאחרת אתה מיד תהיה על מדף תרבות הביטול.
בדיוק.
לא רק ביטול. הסופר הזה או הסופרת הזאת, כתבו את זה, אמרו ככה, עשו את זה.
לא, לא רק זה.
לא נקרא את הספרים, נשליך אותם לאש.
אבל עוד לפני כן אתה תהיה על מדף שחורים שכותבים לשחורים, לבנים שכותבים ללבנים, לבן פריבילגי שמתנצל על זה שהוא כתב דמות שחורה.
תהיה על מדף פוליטיקת הזויות, ובזה אנו מחסלים את האומנות. אז אנחנו לאט לאט מבינים את השם של הספר שלך, כל קשר בין הדמויות, כדי שאתה לא תהיה על שום מדף של שום פוליטיקת זויות, ומעבר לזה, העטיפה של הספר, יש כאן זוג, גבר ואישה, יושבים, שניהם לובשים ג'ינס וחולצת פסים, ועל פניהם מסכות. על הגבר יש מסכה של אריה, על האישה יש מסכה של ג'ירפה, ולא יכולתי שלא לחשוב על מיץ פטט.
באמת, באמת שזה לא...
אני לא הראשונה שאומרת לך את זה?
את לא הראשונה, אבל אני לא ממש חשבתי על זה ככה, לדעתי זה כן.
כי מיץ פטל זה אריה והג'ירפה שמתחבאים כל הזמן, כדי שהם יוכלו להציק למיץ פטל, בלי שמיץ פטל יבין מי...
כן, העולם סבוך. בוא תמצא את ה...
לא חשבת על מיץ פטל פה?
חשבתי, אבל בתת מודע, כי היה לי איזה משהו, אבל...
כי אבל... גם שם זה ספר על כל נכון, קשר בין הדמויות ועל ו... הסתרה ומה זה הזהות ומי זה מצפטל.
נכון, נכון.
אז זה ישב לך בתת מודע.
כן.
למרות שאמרתי שאנחנו לא נתעכב על החלק השני של הספר, שהוא אותו רעיון פרודי על רעיונות עיתונאים עם סופרים, אני בכל זאת רוצה לקרוא קטע קטן. אז המראיין, העיתונאי, שואל אותו, מה שבספר הוא מה שבחיים? אתה מפלצת שמהלכת בינינו? והסופר עונה, אני לא אענה לך כמובן. ואז העיתונאי ממשיך, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מבין שיש שתי אפשרויות. אחת, אתה לא תענה כי אתה רוצה לקדש את הכתיבה דרך אי הבהירות. בדיוק כמו שאומרים שבכל דמות יש חלק מן הכותב, אז אתה רוצה להדגיש את הצד השני של המשוואה. שבכל דמות יש חלק שהוא לא הכותב. משהו שאנשים היום כבר שכחו. כלומר, תסתכן בזה שיחשבו שאתה כמו שבספר, רק כדי להראות כמה אנשים לא יודעים לקרוא, ורק רוצים כל הזמן להצמיד דמויות לאנשים שכתבו אותן. החתירה שלך לאובייקטיביות, אם קיים דבר כזה, היא הפוכה. היא יכולה בעצם להרוס לך את החיים. ואז הסופר שואל אותו, ומה האפשרות השנייה? והעיתונאי עונה לו שאתה מפלצת. ופה ברמז אתה שוב חוזר לשם של הספר שלך, כל קשר בין הדמויות, ושוב אנחנו נשאל את עצמנו, יש קשר בין הדמויות לסופר, אין קשר בין הדמויות לסופר, ובטח ובטח בעידן שלנו של פוליטיקת הזהויות, הוא פוליטיקלי קורקט שמפשפשים לכל מי שכותב וכותבת, כדי לדעת אם הוא או היא עשו את מה שכתוב בספר, והאם צריך להחרים אותו או לא להחרים אותה, ומה אכפת לנו מהאומנות.
בדיוק.
בוא נדלג חזרה לספר השירה ולקשר בין הדמויות. Mm-hmm. יש פה המון המון שירים, הם ממוספרים.
נכון.
אבל פה זה הולך ככה, שיר אחד ואז שיר 29, ואז שיר 7, ואז שיר 26. מה אתה שוב משגע את הקוראת? תן לי רגע נחת, אודי.
מה פתאום
מה
נחת?
מה בלגן במספרים?
לא, כי הכל מגיע, כל ההתבוננות שלי על הילדה ועל המציאות mm-hmm. החדשה והכל, זה מגיע ב... כמו איזה גל גדול של ים, שאתה רואה את הטיפות בזורות, והן לא יכולות לנוח על הפרצוף שלך בסדר כמו שהן הגיעו. הן מגיעות אליך בתפזורת, ואתה צריך לאסוף אותן. ובשביל זה הכל מבולגן, אבל זה בעצם אומר שהכל אחד, הכל אחד גדול. זה פחות או יותר מה שניסיתי...
גם אותו אפשר לקרוא קצת, כמו איזה ספר פרוזה שמתפרק ככה כן, לשורות
כן,
קצרות.
כן.
קורא לילדה שלך ספרים לתמרה?
כן, בטח.
מצפטל גם?
גם. כל מיני דברים, ממציא לסיפורים.
זה הכי כיף.
זה הכי כיף, כן.
נכון?
כן. ראית ביוטיוב מוזיקה, היא שומעת תקליטים, דוד מרלי, כל מיני כאלה.
כן, יש על זה שיר, דווקא סימנתי כן. אותו. אתה יודע, בספר אהבתי את השיר הזה. בוא נחפש אותו, תקרא אותו.
אנחנו שומעים בוב מרלי. בעתיד תגידי דוד מרלי. את הולכת אל הרמקולים ונוגעת בבסים. אני נשאר עם השאלה הרגילה. האם זה אין אישה אין בכי, או לא אישה אל תבכי? לפעמים השפה זבוכה כמו רסטות, אבל את מצליחה לגעת בסאונד.
No woman, no cry.
כן, אבל לגעת בבסים זה באמת, זה העולם. אפשר לגעת בבסים, בסאונד.
איך אפשר לכתוב שירה, זה שיר אחר בספר, שכתבת אותו בזמן האחרון, כששאר השירים על תמרה היו מוכנים. איך אפשר לכתוב שירה לאחר 7 באוקטובר 2023? אני יוצר עריכתו של ספר שנכתב לפני כדי לנסות להספיק את האחרי וכותב. ראיתי ציפור רבת יופי. היא לא ראתה אותי. אין זמן לשירים. עכשיו חיים, עכשיו עוזרים לנותרים. אל המוות הישרנו מבט והנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה. לרגשות השם אין קצב, שום דיון איננו דחוף. מוטב כבר שנלך בקטנות, גם יד פתוחה ואצבעות צריכה להיות פעם אגרוף. אז אתה חוזר לשאלה הזאת של אדורנו, איך, כן. האם מותר או בכלל, האם אפשר לכתוב שירה אחרי אושוויץ, ואתה נעזר פה בציפור של זח,
כן, הדבר...
ובגופות של גורי, ובדיון הדחוף של
כן, והמשפט ודן, של גורודיש.
וביד הפתוחה והאגרוף של עמיחי.
כן, ובעצם מעקם אותם, ועושה, נראה לי, שימוש, הרי אני לא הפסקתי לכתוב. אני יודע שיש אנשים שהפסיקו לכתוב אחרי שבעה באוקטובר.
מתי כתבת את השיר הזה? ממש.
ממש אחרי שזה קרה.
כמה ימים?
משהו כזה, כן. ו... מהר אמרתי לארז שווייצר העורך, יש לי עוד שיר, אנחנו חייבים להכניס אותו. ו... אם אי אפשר לכתוב שירה, אז בוא נסמפל שורות של אחרים, אבל נעשה אותם קצת אחרת. כי רק ככה יהיה אפשר לכתוב שירה לאחר שבעה באוקטובר.
נעשה קצת הפסקה מוזיקלית עכשיו, נשמע שיר שאתה כתבת, יש לך אלבום עם כן. מאור כהן, כמו ששומעים,
נכון.
קוראים לאלבום, ואנחנו נשמע שיר שמתחיל ככה, כמה אתה, כמה אתה, כמה אתה בתוך השיטה. רוצה לומר משהו על השיר לפני שנשמע אותו?
על השיר הזה זה באמת הגיע מאוסף של... רק קטן מאוד מרפליקות פשוטות כן. ומעין משפטים כאלה של כולם.
אני אומר, בוא ניקח כמה ראשונות ונתחלק.
כן.
אין מה לעשות שם לפני אחת. זה הכל משפטים שאנחנו זורקים בלי לדעת, ואתה אוסף אותם נכון. והופך אותם לשירה. זה גם נכון שוב לכתיבה שלך גם ברומן, גם בספר השירה. אתה כל הזמן עם האנטנות שלך, דרוך, דרוך.
כן.
לשפה העברית.
ככה יצא, כן. אבל איזה כיף השפה העברית.
הכי כיף בעולם.
נכון.
ולכן אני גם תמיד עם התנך לידי, כי זה מתחיל שם, תמיד נכון. גם להקשיב לה בספר הספרים.
דסקטופ. סגור את החלון ותפתח עוד אחד. הוא כתב ספר שלם ללא האות אי. זה לא החום, זה הלחות. אומר לך, זה היה פעם גבר. אני, הבעיה שלי זה לחם. הייתה תקופה שהוא נחשב כאילו סוג של גאון. איך מעייתים את זה באנגלית?
כמו ששומעים, כמו ששומעים.
פוגש אותך, ועכשיו עם הקובץ. רגע, זה היה בלי פלש. אני בדיוק בעונה הרביעית. הנה, זאתי נראה לי עובדת פה. יש לך עוד אחורה. בעיקרון זה מגיע עם לחם בצד. רואים שזה מבוים. זה מקום עם עיצוב ניו יורקי. היא לסבית, רק שהיא לא יודעת את זה עדיין. אני חושב איתך רגע בכל רם. הכי טוב שלך עד עכשיו.
פתח לשיתוף. פתח לשיתוף. פתח לשיתוף.
גדלתי בבית ששמעו בו גם פריד וגם מוצר. הנה הנמסיס שלך פה. בוא ניקח את זה מאוד זווית. אומרת לך, זו תוספת שיער. זה בגלל שאתה לא יושב נכון. השנים עשו לטוב, לא מכיר, בטח בפנים. תראי את הגימור. כמה אנשים נכנסים פה בערב טוב? יש משהו ביניהם, אבל אני לא אמרתי לך. רגע, נעמדתי מהר מדי.
הנה
אבא שלה. הלוגו של הנאצים זה בכלל מהתרבות האינדית. אני לא יוצא בחמישי. היום זה הצפירה של השתי דקות. הטיקט שלך בחוץ, במקור מרעננה. כמה הזד שלהם. הנוער של היום לא יודע שזה קאבר. איבדתי את התחושה של הימים עם החגים. למה לא מעלים מהנוער? הבנתי שפורנו לא עושה לי טוב. אני אקח עם אמנטל. מוכשר אבל לא יודע לשווק את עצמו. אנחנו מדברים על תקופה שהיה רק ערוץ אחד ולא היו פלאפונים, כן? הנה, גם אלה דייט ראשון. הייתם נהדרים, אבל אני פשוט לא אוהב את הסאונד של המקום. אין כמו להריח את הדפים. יש לי מדקרת מדהימה בשבילך. איך אני מקנה בך שאין לך טלפון חכם? אומר לך, זה הסימן, כשאתה מתחיל לאהוב סודה.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי היום באולפן הסופר והמשורר אודי שרבני, ואנחנו עכשיו עם החמישייה שלך, ואנחנו מתחילים עם הרומן חיבוק גדול, כן. של אמיל אג'אר, שזה הספר הראשון שהוא הוציא בפסבדונים, נכון. כי זה רומן גרי. נכון. הוא מתחפש, אפרופו להתחפש, כן? הוא מסתתר תחת,
כן, השם. כן, תרגמה את זה דורית שילו, וזה יצא בעם עובד.
מסיה קוזן, שהוא מוסק בסטטיסטיקה, חי בפריז לבדו, ויום אחד הוא פשוט מביא לו שותף, נחש.
נחש פתאום.
כדי שיהיה לו עם מי להתחבק.
כן, אני חייב להגיד שקודם כל החמישה ספרים האלה שבחרתי, הם חמישה ספרים שנכונים לשעה מסוימת, לרגע מסוים באותו תאריך. אין לי, אתה לא יכול לפתור.
שברת את ליבי עכשיו, אודי. למה? אל תעשה לי את זה.
למה?
תראה. נכון שספרים מתחלפים בחיינו, ויש פתאום ספר שפעם לא היה חשוב, ובתקופה מסוימת הוא חשוב, אבל כן, אני יודעת לפחות אצלי, שיש לי איזה ספר או שניים, שמה שלא יהיה, הם תמיד יהיו, מעתה ועד עולם.
אבל יש לי עוד. זה
כן,
הבעיה.
כן, ואחרים הם מתחלפים.
כן, יש מחסנית, אם זה לא שעכשיו...
כן. אז זה הספרים שאודי בחר השבוע.
עכשיו, אמיל אג'אר, מרוב שאני אוהב אותו, אני לא קורא לו רומן גרי. כי הוא אישות בפני, הוא רצה אמיל אג'אר, אתה תהיה אמיל אג'אר. אני גם כאילו, יש מתקנים אותי. לא, זה אמיל אג'אר. הוא לא רומן גרי. אז אני הולך עם זה עד הסוף, כי אני לא יעלי לו. ומה שהוא עושה, הוא... יש לו איזו סתימות כזאת, שהמשפטים מתנגשים אחד בשני, ומרוב, הוא רואה את המציאות כל כך עקום, עד שזה בעצם במעגל של 360 מעלות, זה נהיה ישר. זה בעצם מגיע... כאסתימות נעשית משהו אווירי ופתוח, והכל נורא, נורא כאילו אמורפי, אבל זה העניין, ככה, כמו שהוא מתאר את זה, זה בכלל, הספרים שלו הם, כמו שיש מחמיר לב, אז יש מחמיר צחוק. הוא מחמיר צחוק.
וגם לב.
כן, גם לב, ברור, זה מרגש כל כך, עם מומו, כל החיים לפניו,
זה הספר הנודע ביותר, כן, של כל החיים לפניו. זה ספר שהוא מונולוג פנימי של הגיבור, והוא בשלב מסוים גם התחיל לנסות להיות סופר, הוא יכתוב איזה משהו, איזה מין אנציקלופדיה זואולוגית כזאת, אבל גם הוא מתעסק המון בשפה, מאוד, בסופו של דבר.
כן.
בגלל הבדידות, בגלל הנחש, נכון, בסוף נכון. הוא עוסק בשפה.
הוא משלב בין הדומם לחי ו...
ניתן דוגמה, אולי נתחיל לקרוא
ניתן
מתוכו.
ניתן דוגמה, בואי נראה. אני חייב להשאיר אותו, את הנחש, לבד כל יום, מפני שלא בא בחשבון לקחת אותו איתי למשרד. אנשים יתחילו לפטפט. חבל, כי אני סטטיסטיקאי, ואין דבר יותר גרוע מזה לבדידות. כשאתה מעביר את הימים שלך בספירת מיליארדים, אתה חוזר הביתה פחות ערך, במצב של קרוב לאפס. המספר אחד נהיה פתטי, אבוד וחרדתי לגמרי. כמו צ'רלי צ'פלין, הקומיקאי הכל כך עצוב. כל פעם שאני רואה את המספר אחד, מתחשק לי לעזור לו להימלט. אין לו אבא ואמא, הוא תוצר של השירות הסוציאלי. הוא בנה את עצמו לבד, וכל הזמן מאחוריו האפס שדולק בעקבותיו ורוצה להשיג אותו, ומלפניו כל המאפיה של המספרים הגדולים שאורבים לו. הוא מעניש כל דבר, באלף.
באלף, כן.
אין ערך השיחה הקודם, מה שדיברנו מקודם. הוא מעניש כל דבר, הוא מעניש, הוא מגיע למצב שהוא מעניש אנשים בעצם. אפשר, הוא מעניש מספרים, הוא מעניש חפצים, בסופו של דבר, מרוב הסתימות הזאת, הוא מעניש באלף אנשים.
זה בגלל שהוא כל כך בודד?
כל כך בודד וכל כך רואה את הדברים אחרת, וזה מופלא, מופלא. זה ממש, ברגע שאתה נכנס באמת לראש של אמיל אג'אר, אתה מגלה עולם כל כך אטום, אבל כל כך פתוח.
ויש אולי גם קשר אליך, וגם לספר, לרומן הזה, כל קשר בין הדמויות. שוב, בגלל הנושא הזה שרומן גרי החליט שהוא את הספר, שמעכשיו הוא, יש פרסונה חדשה, זה הספר הראשון שהוא מפרסם תחת השם אמילה ז'אר, מעכשיו יש פרסונה חדשה, הוא רוצה שיפסיקו לקשר בין מה שהוא כותב לבינו, הוא רוצה שיתייחסו בצורה אובייקטיבית,
כן.
לספרים שלו, אז
יש,
כל
יש
קשר בין הדמויות, אתה רואה, הוא גם משחק נכון. עם מבקר הספרות, עם הקוראים, הם לא יודעים מי זה אמילה ז'אר שכתב. אודי, מה הספר השני שנדבר עליו? שאתה אוהב השבוע?
שאני אוהב השבוע?
כן.
בוא נלך על שירה של ג'ון ברימן. ג'ון ברימן
שירי
ספר.
שירי חלום.
כן. גם ממוספרים.
משורר האמריקאי שתרגם אריה זקס.
נכון, אריה זקס. שהוא גם טיפוס וקראתי דברים שלו, זה מאוד מעניין. נקרא את שיר מספר 55. אבל תראי את העטיפה. דיזי גילספי.
עם החצוצרה שלו והלחיים, התפוחות כן, מלאות נכון. האוויר.
יש לו שני סימני היכר לדיזי גילספי, הלחיים והחצוצרה המעוקמת שעולה למעלה.
וזה קשור לספר, עושים. שזה סוג של איזה ג'ם סשן, החלום, שירי חלום זה איזה ג'ם סשן כזה
אני
ג'זי.
אני חושב שההוצאה הישראלית שהספר יצא, אני מניח, בשנות ה-70, אז כן. קישרו בין, אמרו על ברימן שהוא כותב ג'אז, כן. כמו קרואק.
הוא שייך לחבורה שלה, כל
הביטניקים. אז שמו דיזי גילספי. נקרא את השיר מספר 55. פטר לא ידידותי. הוא תוקע בי מבטים מהצד. הארכיטקטורה לא בדיוק מעודדת. אני לא מרגיש נוח. חבל, הרעיון התחיל כל כך נחמד. דיברתי שד ושחת ונפנף את זה הצידה ומזג לי מרטיני. נחוץ משום מה. דיברנו על עניינים לא חשובים. מצב הבריאות של אלוהים, הגיהנום המעופל בקונגו, האנרגיה של ג'ון. חומר נגד חומר. הרגשתי מצוין. אחר כך בא שינוי אחורנית, ירדה קרירות. השיחה נעשתה לא צפופה. גססה, והוא התחיל לתקוע בי מבטים מהצד. ג'יזוס, חשבתי, מה עכשיו? והייתי מבקש עוד אחד, אבל לא העזתי. אני מרגיש שהבקשה שלי נדחית. מחשיך עכשיו. כל אחר מתגבר. המילים האחרונות שלו הן, אנחנו בגדנו בי. כשאני עובד בספרייה, אז אני מציע לאנשים... ספר שירה, הם אומרים, אני לא מבין בזה. לא צריך להבין בזה. אז באותה מידה, כמו שלא צריך להבין בזה, אני גם לא יודע להסביר למה אני אוהב את זה. אני פשוט אוהב את זה. ופה, במקרה הזה, וגם בהרבה שירים אחרים שלו, כל שורה יכולה לעמוד בפני עצמה, וגם יש איזה קשר לשורה הבאה. אבל אם אתה קורא, הארכיטקטורה לא בדיוק מעודדת. זה נהדר. מה זה מעודדת? איזה ארכיטקטור? מה הולך פה? וזה דיבורי, אבל לא דיבורי תקוע. זה דיבורי שיש לו את הרחוב וגם את השפה הפנימית שלו. והיא מתערבבת, ואתה לא יודע בדיוק מי נגד מי. וכמו בהרבה ספרי שירה, יש סתימות מסוימת שאני אוהב. ואומרים לך, המשוררים הגדולים אומרים לך, קח את זה מכאן. אז אתה לוקח את זה מכאן.
פעם מישהו אמר לי, מה את נותנת לי שירה? אני לא צריך את זה. זה לא, אני לא מבין בזה, זה אני לא צריך את זה. אמרתי לו, אתה לא יודע. אולי תצטרך. מה אתה יודע מה יהיה בחייך? ואתה מחזיק עוד ספר שירה. הספר השלישי שאתה בוחר הוא ספר שירה. של ססר וייכו, הוא הסופר הפרואני,
נכון.
והספר שלו 9 מפלצות, והוא בא מבית, אני מרוד, בית קתולי, ואחרי שהוא נאסר בשל פעילות קומוניסטית, מרקסיסטית, הוא חי בגלות בפריז, גם שם בעוני מרוד. איך הוא כתב באחד השירים? אני נולדתי ביום שאלוהים היה חולה.
כן.
שזו תפיסה הפוכה לחלוטין.
אבל גם אגוטריפית. מהתפוסה,
גם אגוטריפית, אבל גם תפיסה אחרת מהתפיסה הנוצרית של המשיח, של ישו.
נכון.
טל ניצן תרגמה, מספרדית.
נכון. הוצאת...
קשב לשירה.
קשב לשירה. לפני כן אני אסביר, הספר הזה...
9 המפלצות.
כן, אני גם אוהבת איך שהוא הגיע אליי. אני זוכר שזה היה יום סופה אחת הסופות הגדולות שהיו, והגעתי לבית קפה שאני כותב בו, כמעט לא היה אף אדם, ויש שם עמדת עיתונים, והספר הזה היה. כמובן שפילחתי אותו, כי כנראה מישהו שם אותו בשביל מישהו, אז הנה. וזה שיר מספר 14. מה ההסבר שלי? זה פוצע אותי מרוב מוקדמות. ללכת ככה על הטרפזים. הגיבורים האלה, הבהמיים, הכמו מזויפים. הגומי הזה המדביק את הכספית אל התוך. הישבן הזה היושב כלפי מעלה. הלא יכול להיות הזה, הלא היה. אבסורד, טירוף. אבל אני באתי מתרוכיו ללימה. אבל אני מרוויח משכורת של 5 סול.
אבל הוא גם יודע, אבל, לקחת את ה...
את האבל.
את האבל ואת העוני הזה, ולהפוך אותו למשהו גבוה ומיסטי.
נכון.
זאת אומרת, זה לא נשאר שם רק נכון. בתיאור של המציאות הכאורה.
נכון, יש איזה משהו נשגב שאתה כן. לא יכול לשים עליו את האצבע. ושם, בין המילים, בין השורות, בין האותיות, בין הניקוד, אם זה בעברית, נמצאים הדברים. את יודעת, הרבה פעמים אני חושב על זה שהייתי רוצה להוציא צליל בין השחור ללבן של הפסנתר. הייתי מת לדעת איך הוא נשמע. זה שם.
אתה לא מוציא?
לא.
אף פעם?
לא, אתה לוחץ על שניהם, אבל יוצא איזה משהו, אבל אתה רוצה את הרווח. אתה רוצה את הרווח בין השחור ללבן.
אבל אתה סופר ומשורר, אז אתה מצליח.
אז אני מצליח, כן. בדיבור על, את מבינה, אבל זה הסירוס, כי זה דיבור על. אתה מצליח בכלי שלך, אני מבין מה את אומרת, אבל בפסנתר עצמו אני רוצה להגיע לשם. אני רוצה ש... רק בגיל מאוחר הבנתי שבכל מדינה יש שפת אילמים אחרת. זה יכול לתפוס לי את כל היום, המחשבה הזאת. לחשוב רק על זה. אני נתקע על דברים כאלה, ומשם יוצאת לשירה שלי, נראה לי.
זה מחזיר אותנו לרומן שלך, על הבעל והאישה, על הגבר והאישה שמתרגמת אותו.
כן.
על כל סופר שצריך להיות נשוי, או סופרת נשואה למתרגמים, כי מישהו צריך לתרגם אותך.
כן. וזה השילוב היפה, ושם נוצר היחד.
והספר הבא שלנו?
הספר הבא זה נפתלי יבין.
ילדות ממושכת וקיץ וחורף בעיר אחרת. נפתלי יבין הוא איש תיאטרון.
כן.
עבר לחיות בלונדון, ומת, דיברנו על בודדים, מת לבד כן. בשנת 1972, והמשורר עליו השלום, החבר הטוב שלו, אורי ברנשטיין, אסף את כל הסיפורים הקצרים שלו, שחלק מהם פורסמו בעיתונים, והפך אותם לקובץ הזה, קובץ הסיפורים, שהפך להיות איזה ספר קלט.
כן, זה נהיה ספר.
הספר הזה ילדות כן, ממושכת, נכון. קיץ וחורף בעיר אחרת.
אני יודע שעשו לו עטיפה חדשה, עכשיו הוציאו כן. אותו עוד פעם, אבל זה באמת ה...
סיפורי ילדות, סיפורי הנסיעה והגלות.
אמרתם קודם בודדות, זה באמת...
בודדות זה יפה.
כל הספרים פה.
בודדות.
כן. בודדות, כן. כן. אבל אולי בעצם של... כל הכותבים בודדים. אז אני יודע, ניסיתי למצוא איזה משהו משותף. לוייכו, ברימן, אמילה ז'אר, נפתלי יבין ואדם ברוך, שאומנם היה מוקף אנשים,
אליו,
אבל...
כן. אז למה את אוהבת הספר הזה?
יש
הסיפורים?
בו איזה משהו ילדי, שאתה נכנס לאיזה עולם שהוא רב קסם, ובעיקר השפה שלו נורא מתגלגלת. כמו איזה מכוח האינרציה, אבל לא של זרם תודעה, אלא של פעולות, אני אקרא. נסע לאן שנסע, שימו לב איך זה בלי, כמעט ללא הוא. נסע לאן שנסע, לא ידע שהוא נוסע עד שנסע, לא ידע לאן עד שהגיע. שנים רבות לא נסע, אבל עכשיו הוא נוסע, נוסע הרבה, הרבה שנים. שנים רבות חי בדירה משלו עם הרעיתים שלו, אפילו עם שטיח שלו וספרים ותמונות ותקליטים. עכשיו לא רעיתים, ודאי לא שטיח, לא תמונות, לא תקליטים, אפילו לא ספרים. לא יותר מאחד או שניים בקריחה רכה, לדרך. כשלא נסע, שאל את עצמו למה. עכשיו כשהוא נוסע, הוא שואל את עצמו למה. בשנים שלא נסע ולא קיבל תשובה, חזר ושאל, שאל וחזר ושאל עד שנסע. עכשיו אינו מקבל תשובה והוא שואל וחוזר ושואל. האם יפסיק לנסוע בינתיים בא לעיר שבא? לא קל היה לו בעיר הזאת, בא מעיר חמה והגיע לעיר קרה, בא מעיר בהירה והגיע לעיר קאה, בא מפתוחה ונשאר בסגורה. היה בקיץ ועכשיו הוא בחורף ובכל זאת נשאר. למה נשאר?
זה מאוד דומה למוזיקה שלך, לקצב שלך,
כן,
שאתה
כן.
קורא אותו.
האמת ש...
אתה כותב.
זה מדהים, כי היום, תודה רבה קודם כל, היום, כשישבתי ובחרתי את הקטעים מתוך הספרים, קודם כל ידעתי איזה ספרים אני רוצה, פתאום קלטתי שכתבתי איזה שיר ממש שהוא היה בהשפעה הזאת. וגם, זה, זה, זה מעניין, כל ההשפעות, איך הם... אתה אפילו לא יודע שאתה מושפע. בטח שאתה לא יודע ממה או ממי. זאת אומרת, אתה יודע, אבל פתאום זה יוצא לך, ואתה בכלל לא זוכר. בכלל, ורק בדיעבד, הנה, עכשיו, אחרי 200 שנה, אני פתאום קורא את זה, ואני אומר, רגע, וואו.
הוא השפיע עליי.
השפיע עליי, איזה כיף. וכמובן, כל מי שהשפיע עליי, הוא גנב ספרותי, הוא גנב ממני. אז זה מעגליות כזאת.
זה מה שאני אוהבת בעבודה שלי, להיות בלשית כן, קריאה.
כן.
וזה יביא אותנו לספר האחרון שבחרת, כן. חיינו של אדם ברוך, ספר התקנונים היהודי-ישראלי.
נכון.
שאדם ברוך לוקח את כל מה שכתבו אחרים, והופך את זה לספר ישראלי, זה פשוט... מציאותי עכשווי, שנשען על
זה פשוט ספר מדהים, זה וגם בתום לב. והספר הזה, אגב, פעם הוא התקשר אליי. זה היה מצחיק, הוא התקשר להחמיא לי על סיפור, ואז הוא אמר, טוב, אני צריך לסיים, התחיל מקבי. חשבתי שהוא צוחק, לא ידעתי שהיה לו פטיש לכדורסל. וזהו, והשיחה הסתיימה.
זה בדיוק ספר התקנונים, אתה מבין? הוא מתקשר אליך לדבר איתך על ספרות ושירה, ואז הנה מקבי.
בדיוק.
יאללה, ביי.
אז אני אקרא מחיינו קטע שמדבר על ניחום אבלים. יש את המנחם, הוא מדבר גם על המנחם וגם על המנוחם. אז זה נגיד לאבלים. חלילה לאבלים לייחל לבואו של אדם חשוב או מפורסם כלשהו לנחמם. חלילה לאבלים להתאכזב כשאדם זה לא בא לנחמם. חלילה לאבלים להתלות את אבלותם באדם אחד כלשהו. חלילה חלילה. אבל אלה חיינו, עלובים, עלובים ונעלבים שכמותנו. תולים את כבוד קיומנו בזולת, בכלל. ולעיתים בזולת מסוים. וכן הלאה וכן הלאה. ויש פה... הנה, למשל, אם אינך בן משפחה קרוב ממש, אל תבוא לבית האבל בשעות בוקר מוקדמת, או בשעת ערב מאוחרת. אלה השעות של החוג הפנימי. אל תריע בכניסתך, אל תריע ביציאתך, אל תביא עמך פרחים, משקה ספר, אל תביא עמך דבר. אל תביא מזון, כי המזון על השכנים או על בני המשפחה מהמעגל השני. וכן הלאה וכן הלאה. ויש פה את המשפט שהוא יעזור להרבה אנשים ש... אם אינך בן משפחה קרוב ממש, אל תשהה בבית האבל למעלה מחצי שעה. אל תשב עם האבל עצמו למעלה מ-10 דקות. כי רבים מבקשים לשבת מולו ואיתו וכולי. זה פשוט נהדר, זה גם עושה סדר בדברים, אבל זה שירה.
ואני יכולה לשאול אותך, אם בחרת על האבלות, כי איבדת אח, כשהיית צעיר?
כן, איבדתי אח ואיבדתי אב. זה, לא יודע.
גם על זה אתה כותב ברומן שלך.
כן, ודווקא ברומן יש כאילו על מישהו שהוא מגיע ביום הרביעי לשבעה.
כן.
כדי למשוך תשומת לב, הוא לא בא עם הראשונים, הוא, לא בא, הוא בא ביום הרביעי, זה גם איזה מעין, אני מבקר אותו שם, כאילו, אבל מראה איך הוא מעלה את קרנו. אבל הקטע פה עם אדם ברוך, שבאמת יש פה אדם שלוקח את עצמו, ברצינות רבה, ולא מתבייש בכך, וכמובן עם פוזה וכן הלאה, אבל עדיין זה משהו שכל כך חסר בימים האלה, של מעין חוקים, קצת חוקים. אני בכלל חושב, זה מחשבה שעלתה לי לפני השבעה באוקטובר, זה שאנחנו צריכים להתבייש קצת. כל אחד צריך טיפה להתבייש. שדרן רדיו צריך להתבייש. כדורגלן צריך להתבייש. זמרת צריכה להתבייש, מזרחית צריך להתבייש, אשכנזית צריך להתבייש, קצת, כל אחד שיתבייש במשהו. וזה יוריד קצת את הלבל של הזה, של הכל מותר, של כל אחד שיקח איזה משהו קטן בתוכו ויתבייש בו.
אתה קורא לזה להתבייש, אני קוראת לזה שכל אחד ייתן מקום לספק.
מקובל עליי.
חשבתי על זה גם בשנה האחרונה נוכח המחאה ש... כולם צודקים בצד הזה, כולם צודקים נכון. בצד הזה, כולם שונאים את זה, כולם שונאים את זה, וכל מה שהרגשתי זה שאני כבר לא מצאת את עצמי בשום מקום, ומה שאני רוצה זה ספק.
נכון.
רגע אחד תטילו ספק.
אני איתך. בשני הצדדים וגם בעצמך?
וגם בעצמך.
גם בעצמך, אתה לא יכול להיות צודק כל הזמן, גם שאלות יותר חשובות מתשובות לדעתי.
תמיד. כן. זה אני אגב אומרת לילד שלי, תגיד לבת שלך כל הזמן.
אני אגיד.
האדם החכם הוא האדם השואל.
נכון.
בוא נחתום את השיחה בעוד קטע מן הספר שלך, ההתחלה של המונולוג של האישה שחותם את הספר.
לכתוב את השם עם היד החלשה. היום אני כבר מצליחה לכתוב את השם שלי עם היד החלשה. להגיע לאותו הכתב עם היד החזקה. אחיזת העת. הכל מתחיל באחיזת העת. אסור להילחם. קודם צריך לתת לזה. זה לוקח זמן. בהתחלה זה אפילו מצחיק. אולי ניסיון להגיע לכתב היד הראשוני שלך. משהו שאת כבר לא יכולה לחזור אליו עם היד החזקה. והנה הגעתי. כל יום הוא אימון. כל יום זה מחדש. לא לאפשר לזה לגעות. לא לתת לזה לחטוף אותי באישון ליל. כל לילה יש לילה, כל בוקר יש בוקר, השעות נספרות מכמעט הראש אל הנחתו. לעולם לא אהיה משלכם. לעד אהיה דיירת משנה.
כל קשר בין הדמויות, הרומן האחרון של אודי שרבני וספר השירה בכורתי, מחזור שירים בגדילה שמוקדש לתמרה.
כן.
הילדה הבכורה שלך. תודה רבה לך.
תודה לך.
שהגעת לכאן עם המילים שלך, והמשחקים שלך, וחמשת הספרים שאתה הכי אוהב. אני ענת שרון בלייס, בכל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו בכאן תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.